העולם ניסער מן המצב בארץ ישראל. ועדות ומשלחות באות לבדוק את המצב. בן גוריון מעיד בפני ועדת חקירה בינלאומית. הוא מציע פתרון שעיקריו עצמאות יהודית וברית יהודית ערבית.
Mr. Chairman, I must earnestly suggest to your committee that the real, just and lasting solution of the problem before you is a Jewish state and a Jewish Arab alliance.
כ"ט בנובמבר 1947. עצרת האום מחליטה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. המונים רוקדים ברחובות. בן גוריון אינו רוקד אותו לילה.
אותו יום נמצאתי בקליה, ליד ים המלח, עם אשתי, בני ונכדתי הקטנה. בשעה מאחרת בלילה העירו אותי משנתי וסיפרו לי על החלטה של לום. מיד הגיעו לשם פועלים מפעל ים המלח ורוקדו כל הלילה. במחרת בבוקר השכם חזרתי לירושלים וראיתי העיר צהלה ושמיכה, רוקדים ברחובות, וקהל רב נתאסף בחצר בית הסוכנות. הודה על האמת כי השמחה לא הייתה במעוני. לא מפני שלא הערכתי החלטה של אום, אלא מפני שידעתי מה צפו לנו, מלחמה עם כל צבאות עמי ערב.
אלא שהאום מתחרט. מדינות שתמכו בהקמת המדינה היהודית חוזרות בהן. ככל שמתקרב מועד קום המדינה, גוברים הלחצים החיצוניים לביטול, לדחיית הכרזת העצמאות. חששות והיסוסים פושטים גם בארץ. נשמעים קולות הטובעים מחשבה שנייה, המזהירים כי צבאות ערב ישמידו את היישוב. יש לשוב ולשקול בשאלת העצמאות. והוא, בן גוריון, איתן באמונתו בתקומת המדינה, בניצחונה על אויביה.
אנו עומדים, אני מאמין ככה, לפני ימים גדולים, אבל גם לפני סכנות חמורות. בעוד ימים אחדים, כפי שאני מאמין, תוקם מדינת ישראל.
והמדינה קמה. באותו לילה נקרא בן גוריון לשדר ברדיו נאום לארצות הברית. מבחוץ חודרים לאולפן הדי התפוצצויות עמומות. המצרים מפציצים את תל אביב.
Now we are facing great dangers. At the time when I am speaking, Tel Aviv is being bombed by hostile planes.
מה שנחרד מאוד בזכרוני זה הפצצה המצרית הראשונה של תל אביב בליל 15 במאי לפנות בוקר. שבמקרה נקראתי לשדר לאמריקה ברדיו שלנו, שעד אז היה רדיו בלתי לגלי. וכשדיברתי לאמריקנים שאנחנו נעמוד, פתאום שמעתי התפוצץ אדירה. אמרתי, ברגע זה מפציצים אותנו. אבל גמרתי את נומי כמו שסידרתי לי. משום הלכתי למקום הפצצה, זה היה לא רחוק מהמקום ששידרתי. זה הסטי דוב. בתחנת החשמל של רוטנברג. כשחזרתי, ראיתי שמכל החלונות היהודים מציצים. איבדתי מאוד ביניהם. ראיתי ביניהם דאגה, אבל לא ראיתי שום בהלה. וזה הזכיר ללמוד את האנגלים שראיתי ב-1940 בלונדון. פה זה טל בהרגשה, אלה יעמדו.
לראשונה, בעיצומם של הקרבות, תואמת ישראל הצעירה, טעמם של לחצים מדיניים. תשובתו של בן גוריון היא חד משמעית.
מדינה הדלה והקטנה הזאת תחת ממשלה זו אומרה לא! בשעה שזה היה עניין חיוני. לא רק נגד אמריקה, אלא נגד אמריקה וברית המועצות יחד. אשר הם במועצת הביטחון אמרו לנו, תיסוגו בעמדות שלכם בנגד. אמרנו לא. בדיבות, בכבוד, אבל במעשה תקיף לא, לא זזנו, אלא התקדמנו.
בהפוגה הראשונה קם צבא הגנה לישראל. צבא אחיד וממלכתי שתופס מקומם של ארגוני המחתרת מימין ומשמאל. את צהל מעלה דוד בן גוריון לדרגת דוגמה ומופת לדור הצעיר בישראל. הוא רואה בו את קור ההיתוך של הגלויות השונות, את המכשיר הממלכתי המפואר, הטהור והנאמן ביותר. בעיניו מסמל צהל את ערכי המוסר, הגבורה ומסירות הנפש.
כל עוד יש אפשרות של מלחמה בעולם, לא יקום ביטחוננו בלי צבא. צבאנו מן ההכרח שיהיה קטן, כי מספרנו מועט. וכוח האדם המיד שלנו דרוש למפעלי פיתוח, לקליטת עולים, ליצירה משקית ותרבותית, שהם תפקידי היסוד של מדינתנו. ובעיית הבעיות של צבאנו היא איכותו העליונה. כל הידיעות הטכניות והמקצועיות שיש לכל צבא מתוקן בעולם, כל הסגולות הפיזיות והנפשיות הדרושות לכל חייל, כל השכלולים הארגוניים המעלים את יכולת הקולקטיבית של כוח הביטחון, כל אלה דרושים לנו לא פחות מאשר מישהו אחר. אבל אלה בלבד לנו לא יספיקו. כי בתוקף מצבנו המיוחד, הגיאוגרפי וההיסטורי, מן ההכרח שצבאנו יוסיף על כל אלה נופך חשוב משלו, וזהו הנופך החלוצי. רק בהעלאת יתרוננו המוסרי והאינטלקטואלי לשיא יכולתו, ימלא צבאנו את יעודו בקיום ביטחון המדינה. כשהוכרזה עלינו המלחמה עוד בטרם היינו עצמאים, וידינו היו עוד כפולות על ידי שלטון זר ועוין, ובאנו לגייס את כוחות הביטחון, לא היו לנו הרבה ברירות. אין בודקין בשעת הסכנה. לא יכולנו אז לשים לב לכמה דברים חשובים וחיוניים שהם תנאי יסודי לצבא מתוקן. הייתה אז רק מטרה אחת ויחידה, להדוק את האויב ולנצח. נאמנותו וגבורתו של הנוער העברי והניסיון שרכשנו בהגנה וביחידות הצבא והבריגדה במלחמת העולם השנייה עמדו לנו. כרגע יש לנו הפוגה ממושכת, פחות או יותר, וניתנת לנו אפשרות לבנות את צבאנו מתוך מחשבה תחילה, בלי לחץ דוחק של אויב בשער. ואנו נתבעים לארגן את צבאנו מתוך תכנון שקול, בנוי על שני יסודות עיקריים. א', הניסיון והמדע הצבאי בעולם בשלביו העליונים. ב', הצרכים והתנאים המיוחדים של מדינת ישראל ועם ישראל. עלינו לעקור ולהרוס את הנחה המוטעת שירשנו מארצות ירודות ומפגרות, שצבא זה דבר מה מטמטם, משפיל ומנוון. יש צבאות כאלה בעולם, אבל זהו פרי המשטר הנכשל והירוד של המדינות המקיימות צבא ירוד. צבא ביומה מתוקנת יכול להיות, ואצלנו הוא חייב להיות, גורם מחנך, מעלה, מבריא. הצבא לא יעשה את שליחותו במדינת ישראל, לא כלפי חוץ ולא כלפי פנים, אם השירות הצבאי לא יהיה מכוון לקראת העלאת רמתו הגופנית, התרבותית והמוסרית של הנוער. בעיות הביטחון שלנו וגם בעיות בניין אומתנו לא יתוכנו ולא יפתרו אם הצבא לא יהפך לבית יוצר של נוער חלוצי בריא בגופו ובנפשו רב יזמה אז רוח וקשר פעולה קשר תנועה ועבודה אשר לא ירתע מכל קושי מכל סכנה לנו אסור לשכוח שטרם היינו לעם הוותקים בתוכנו שנתארו במולדת בתרבות ובחיי העצמאות העברית עוד לפני קום המדינה עלולים להתעלם מהעובדה החמורה שהם אינם אלא אחוז מצער בעם היהודי ורוב רובו של עמנו מהווה עדיין מבחינה יהודית אבק אדם ללא שפה ללא מסורת ללא שרשים ללא זיקה לחיים ממלכתיים ללא הרגלי חברה עצמאית אנו עומדים עכשיו רק בראשית עלייה עממית כי אנו נתקלים בחבלי קליטה קשים שאינם כלכליים בלבד אלא גם חברתיים ותרבותיים עלינו למעזק קרעים שנתאהבו במרחקים גיאוגרפיים והיסטוריים אשר פיצלו ופוררו את עמנו עלינו להתיך בחור מצרף גליות מרובות ורחוקות ולעצף מחדש אומה אחידה
לא קל לתנועות ולזרמים השונים בישראל להתרגל לרעיון הממלכתי לא קל לאלה שטיפחו ארגוני מחתרת נועזים יחידות לוחמות לתפארת להשלים עם העלמם כדי לפנות מקומם לצבא אחד צבא בעל מסגרות ומדים ודרגות
שר הביטחון הראשון בישראל הציע לכנסת יום 15 באוגוסט 49 אחרי מלחמת עצמאות חוק שירות הביטחון אמר בין שאר דבריו עלינו לעקור ולהרוס את ההנחה המוטעת שירשנו מארצות ירודות ומפגרות שצבא על פי עצם הווייתו הוא דבר מה מטמטם, משפיל ונבד. הוא העיז לומר כי צורכי הביטחון שלנו לא יבוא על סיפוקם אם הצבא שלנו לא יהפך לבית יוצר של נוער חלוצי לוחם. נכון, כי לנו דרוש היתרון הרוחני יותר מאשר לכל צבא אחר בעולם, כי אנו מייקים. התנפל אז על שר הביטחון בכנסת אחד מסכני ההגנה הוותיקים, וטען שיש שיחיה שלילית בצבא. הצבאיות מניחה פקעות לקרייריזם, לבטלה ולהתעדרות. הדברים האלה תבועים בטבע של הצבא. הוא הביא ראייה כביכול מחיל האוויר שלנו, הפוסל לדבריו חייל אם הוא בא מתיישבות החקלאית ורוצה להתייעץ. פוסלים אותו באשר יש ספרים שבהם כתוב שחקלאות הוא שם נרדף לבערות, להגבלה שכלית וקוצר השגה. מהספרים הללו אותם למדים כנראה המעצבים את דמות צבא הגנה לישראל. שר הביטחון בדק השמות האלה. הוא מצא שהן דויות להחלט, לא שמץ של אמת. לא פסלו אף פעם חייל שרוצה להיות טייס מפני שהוא בא מחקלאות. מפקדי חיל האוויר לא ראו ולא קראו אף פעם ספר שמדבר רעות על חקלאים. ומסופקן אם ימצא היום אף חבר אחד בכנסת, שיעיז לומר על צהל שהוא שומר על שיחיה שלילית, קרייריסטית, בטלה והתהדרות. אין בעולם צבא סגולה יותר ראו לתואר זה מצהל.
האום, העולם, ידידי ישראל במערב ובמזרח, תובעים כולם את בנאום ירושלים. שוב מופעלים לחצים מכל עבר על המדינה שטרם נסתיימה מלחמת קיומה. ושוב היא אומרת לא.
ישראלים ימסרו נפשם על ירושלים לא פחות מאנגלים על לונדון, רוסים על מוסקבה ואמריקנים על וושינגטון. זוהי הפעם הראשונה בתולדות הארץ שהמדינה השלטת בירושלים מקבלת על עצמה מרצונה החופשי. העקרון של פיקוח בינלאומי על מקומות הקודש בעיר זו. אין זה אולי מקרה שדבר זה נעשה על ידי העם שעשה ירושלים למרכז קדושה עולמית, ועל ידי הממשלה הראשונה שנבחרה על ידי תושבי ירושלים. ואנו מקבלים שהדתות המכבדות קדושת ירושלים והאומות הדוגלות כמונו בעקרונות השלום והצדק יכבדו זכויות ישראל בירושלים, כשם שישראל מכבדת זכויות כל הדתות בבירת קודשה ובמדינתה הריבונית. ואין אנו יכולים לראות עוד כל תוקף מוסרי בהחלטות של 29 לנובמבר, לאחר שאום לא הצליח לבצע החלטותיו. ולדעתנו החלטת 29 בנובמבר על ירושלים בטלה ומבוטלת.
בזו אחר זו ניגפות מדינות ערב בפני ישראל, וישראל מושיטה ידה לשלום.
ציר מדיניותנו הבינלאומית הוא שלום. שלום לקרוב ולרחוק, שלום למזרח ולמערב, שלום לעמים גדולים ולקטנים. בעצרת האומות המאוחדות ומחוץ לה נפעל לביצור השלום בין האומות, ונעשה כל מה שיש ביכולתנו הצנועה כאומה קטנה להמתיק הניגודים שבין עמים וגושי עמים. נחזק ידי כל אלה אשר כמונו מסרבים להזדהות עם יריב זה או אחר, ונהיה בכל התנאים נאמנים לצו מסורתנו וחזוננו, להכשיר תנאים בעולם שבהם לא יישא גו אל גוי חרב ולא תהיה עוד מלחמה.
מדינת ישראל קמה, היא גברה על אויביה, אולם זו רק ראשית הדרך. משימות כבירות ניצבות בפניה. קיבוץ גלויות, כיבוש השממה, שלום. בן גוריון רואה חזון המדינה היהודית בעיניהם של נביאי ישראל.
לא ככל המדינות החדשות שקמו בימינו ובימים קודמים, מדינת ישראל, ולא כעצמאות המערף מסביבנו, עצמאות העם העברי. תקומת ישראל היא ילידת חזון גדול ונשגב, אשר נתבשר מעל הרי ירושלים, וחי בלב העם היהודי אלפי שנים. חזון גאולת בני ישראל ובני אדם כולם. בהכרזה על הקמת מדינת ישראל קבענו שלושת היהודים הגדולים שלמענם חידשנו עצמותינו. קיבוץ גלויות, הפרחת השממה, משטר של צדק ושלום. ואלה הדברים אשר אמרנו אז, ואותם נשמור כבבת עננו כל הימים. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוט על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. וכה אמר בן אמוץ, הנביא הגדול מירושלים, ממזרח אבי זרעך וממערב אקבצך, אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, הביאי בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. ועל הפרחת השממה אמר, יסוסום מדבר וצייה, ותגל ערבה ותפרח כחבה צלת, כי נפקעו במדבר מים ונחלים בערבה, והיה שם מסלול בדרך, ודרך הקודש יקרא לה, והולכו גאולים.
והוא גם הביא לעולם בשורת השלום והצדק. כי באחרית הימים לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כי מלא הארץ דעת אדוני, כמים לים מכסים. מדינת ישראל הייתה נמנה, ותשמור עד עולם אמונים ליהודים אלה.